אז אנחנו, בכל אופן, קודם כל נפתח במכתבים של הרבי, כמו שאנחנו פותחים כל שיעור באיזה שהם מכתבים של הרבי בנושא חינוך, ואז נמשיך איפה שעצרנו בכללי החינוך, סיימנו את פרק ז' בשיעור הקודם. יש כאן שני מכתבים מעניינים של הרבי. מכתב הראשון הוא מתתווה ויה תשנח, מכתב שהרבי כותב ליהודי חסיד ידוע, קוראים לו הרב יהודה חיטריק, שיאריך ימים, הוא כבר היום למעלה מ-104 אני חושב. כן, היהודי היחיד שנשאר מהבחורים שלמדו בישיבה המפורסמת תומכי תמימים שאדמו"ר הרש"ב יסד, זו מהתלמידים שעוד היו אז, הוא יהודי שברוך השם מתפקד באופן מלא עד היום הזה. הוא גר בארצות הברית, ליד ב-770, ליד איפה שהרבי נמצא שם. אז זה מכתב שהרבי כתב לו, המכתב הזה הוא לפני 60 שנה כמעט, לפני 58 שנה.
הנכד שלו כבר, הוא היה בתאריך
כמה שנה,
הוא
עשה אותה.
אז זה הנכד שלו.
הוא הנכד שלו.
הוא אמר שסבא שלי אמרתי את זה.
הוא התקבל ל-102.
בכל אופן, המכתב אליו שהוא התעסק בחינוך לפני כ-60 שנה, הרבי כותב לו ככה, שלום וברכה, מכתבו נתקבל, ואינו מבאר מפני מה תיגרע השפעתו על תלמידיו עתה, אם ייקח חלק גם בחינוך הצעירים שתחת ידי האגודה. לפי עניות דעתי, הרי עד הרבה. זאת אומרת, היהודי הזה התעסק בחינוך, והוא פחד לקחת חלק ולהשפיע גם על תלמידים חדשים, צעירים, שזה יבוא על חשבון התלמידים הקודמים. הרבי אומר לו, עד הרבי זה לא יפסיד שום דבר, זאת אומרת, להתעסק בחינוך עם חדשים זה לא יבוא על חשבון הקודמים. הרבי מוסיף לו נקודה מאוד מעניינת, ולדידי, פשיטה שאין צריך להזניח לימודו עם אילו הבאים מחוגים שרחוקים מהתורה והמצוות. וגודל הוצאת יקר מזולל אין די בהר, כשמצליחים לקחת נשמה יהודי שזה דבר יקר, להוציא אותו ממצב שהוא נמצא בו, אין אפילו אותיות שיכולים לבאר את גודל העניין. אבל יחד עם זה, ופה הנקודה שצריך לקחת אותה כעידוד לחינוך שלנו, הרי הטבת חינוך בינוני לחינוך טוב, הוא מטוב לטוב יותר, וסוף סוף יקבע ביניהם גם לימוד תניא, שיחות והמאמרים, גם זהו דבר גדול ביותר. זאת אומרת, גם אם לא הגענו ל-100%, גם אם הצלחנו רק לעלות בדרגה אחת בחינוך, זה גם דבר גדול מאוד. אז אם לקחנו כאלה שהיו בחינוך בינוני, עשינו אותם לחינוך טוב, אלה שהיו בחינוך טוב, לעשות אותם טוב יותר, זה כבר דבר גדול ביותר. והאריכות אך למותר. המכתב השני הוא מכתב בכלל מנושא אחר שאף פעם לא נגענו בכיוון הזה, אבל מכיוון שמדברים הרבה על חינוך, אז לפעמים יש מצב שכשזוג נשוי, אז הבעל או האישה, כל אחד מנסה לחנך את השני בעניינים של תורה ומצוות ויראת שמיים, וזה מביא הרבה חיכוכים בהרבה משפחות, רק בגלל שמחליפים את התפקידים, במקום שאחד ידאג לה, יש פתגם שאומר שבין בני זוג, אז כל אחד צריך לדאוג לגשמיות של השני ולרוחניות של עצמו. לפעמים הופכים את הסדר, דואגים לגשמיות של עצמו ולרוחניות של השני. פה המכתב הזה מדובר על מצב שמישהו היה לו הצעת שידוך, והמדוברת לא הייתה כל כך דתייה. אז הוא אמר, יש הרי עניין של חינוך, אנחנו ככה בלומדים על חינוך, אז אולי כדאי שהוא ייקח אותה ככלה והוא יחנך אותה. אז בא רבי בדיוק עושה בצורה מאוד חדה, נראית הלשון, זה מכתב שרבי כותב לאחד המשפיעים שהיה בכפר חב"ד, המכתב הוא מכ"ח ניסן תשי"ט, למשפיע הרב שלמה חיים קסלמן, הרבי כותב לו ככה, ומה שכתב אודות האברך שיחיה, ושאלתו בעניין שידוך, כבר מילתי אמורה, בסגנון חז"ל, דאין מערבי מצווה במצווה, שעל דרך זה אין לערב עניין שידוך עם חינוך של המדובר או המדוברת לקרבם לתואר ולמצוותיה. לא צריך לקשור בין הדברים. שידוך לא בא, אנחנו ניקח גם מישהו שכרגע לא מתאים, ואנחנו בעזרת השם נצליח לחנך. לא מתחתנים בשביל לחנך. ובפרט כפי שכותב, לא היא ולא ביתה יודעים מענייני דת. מדובר באחת כזו שבכלל הרקע לא דתי, שמסוג זה אלה שבאים מרקע לא דתי אין משערים בנפשם עד כמה ענייני תורה ומצוות נוגעים על כל צד ושעל. אלה שהם לא דתיים חושבים, לא מה זה להיות דתי, מה הבעיה? מתפללים בבוקר חצי שעה בערב או איזו תפילה קצרה ועם זה נגמר כל הדת. זאת אומרת, אלה שאין להם רקע לא יודעים, ולא כטעות העולם שאין זה אלא עניין בבוקר בזמן התפילה ובשבת בזמן הקידוש וכיוצא בזה. יש כאלה חושבים שזה נגמר כל הדת. דת, להיות יהודי דתי זה כל החיים, זה 24 שעות ביממה. אז אלה שהם לא קרובים לזה, אז אי אפשר להגיד בוא ניקח אותה וכבר נחנך אותה. זה לא הולך ככה. רק מה, רבי מוסיף, אם ההידברות בינם היה באופן כהסגנון, אז זה סלצ'ין וייט. זאת אומרת, אם הם כבר דיברו בכאלה רמות שהם כבר אוטוטו הולכים להתחתן, ורק עכשיו הוא כותב לרבי, וזה לא פגישה הראשונה, הם כבר עמוק עמוק בקשר. זאת אומרת שצריך לצדד ככל האפשרי בעניין, ופה הרבי מלמד אותנו שאם זה עומד מאוד קרוב, אז אין עניין לבטל את העניין. אם זה כבר עומד קרוב, אז להפך, לא צריך לבטל את זה. אז על כל פנים ההכרח הוא שידבר עם מדע בהקדם על דבר עניינים העיקריים כפי שהם ידועים לו. ובזה כמובן לכל הראש, בהתלוי בעיקר בהכרת הבית, זאת אומרת, טהרת המשפחה, צניעות, כשרות המאכלים וכו', לפחות את שלושת היסודות הללו, לסכם מראש לפני שסוגרים שזה באמת השידוך, ואחר כך, כמו שאומרים, במשך הזמן, העניין יתקדם. איך העניין יתקדם? אז הרבי נותן כאן היצע. ועוד, וגם זה עיקר, לא פחות מענל, שבקדם הכי אפשרי תעבור לדור בתוככי משפחה יראת השם. פשוט עכשיו היא תתחיל לגור, אפילו לפני החתונה, אצל משפחה של יראת שמיים, בכדי שתראה בעיניה, בכל יום ויום, מהו עניין בת ישראל. ואם בשום אופן אי אפשר דירתה כל היום כולו, אם היא לא יכולה פשוט לעבור לגור בבית דתי, על כל פנים, בכל עת מצו, תהיה בסביבה זו. בכל הזדמנות שהיא תהיה פעם בשבת, פעם, בכל הזדמנות שהיא תכניס את עצמה לסביבה דתית. וכן, שתלמוד, או שילמדו עם מדע על כל פנים, קיצור דינים והלכות הצריכות. לא שהוא ילמד איתה, לפני החתונה לא צריך שהקשר ביניהם יהיה, הרי ממש היא תדאג שמישהו ילמד איתה את ההלכות הצריכות, ורק לאחרי שיעברו איזה שבועות בהנהגה אמורה, ייפגשו ביניהם עוד הפעם, וידונו אם מקבלת על עצמה ב-100% את כל מה שנודע לה על דרך כל הנעל. אם היא לא מקבלת, אז כמובן אין עניין להתחתן ושיהיו חיכוכים כל היום. אם היא מקבלת, אז אפשר להתקדם הלאה. אבל לכתחילה לא לגשת להצעת שידוך שזה בכלל מרקע מנוגד לגמרי. פה בזה סיום המכתב כבר לא נוגע לנושא הזה. בכל אופן, היבט מעניין נוסף שקשור לענייני חינוך שרואים במכתביו של הרבי. עכשיו אנחנו נמשיך איפה שעצרנו. אנחנו עצרנו בסוף, סיימנו בעצם כמדומני את הפרק השביעי של כללי החינוך והדרכה. בפרק השביעי של כללי החינוך והדרכה הרבי הקודם התחיל בעצם, אולי נעשה איזה סיכום קצר על מה מדובר כאן, להזכיר בכל אופן עבר זמן. פה בכללי החינוך והדרכה יש לנו 7 תנאים לחינוך. 7 תנאים שחייבים לעבור את כולם כדי להצליח להיות מחנך טוב. התנאי הראשון, למדנו שהמחנך צריך לבקר את עצמו. דיברנו בעריכות מה זה נקרא ביקורת עצמית. התנאי השני, הוא צריך להיות מוכשר להכשיר את עצמו לעניין. אנחנו עכשיו התנאי השלישי, לא נחזור על כל העריכות שדיברנו עד היום. התנאי השלישי התחיל נושא ארוך, שכפי שאנחנו כבר דיברנו, זה נושא שימשך מפרק ו' עד פרק י"ב. 6 פרקים שידבר רק על התנאי השלישי. התנאי ארוך מאוד. מה היסוד של התנאי הזה? שלפני שהולכים לתת הוראות חינוכיות, צריך להכיר את המחונך. מה זה נקרא להכיר אותו? רבי הקודם חילק להכיר בשני תחומים שצריך להכיר. להכיר את המהות שלו ולהכיר את המצב שלו. פרק ז' שלמדנו בפעם קודמת, הסביר לנו בעריכות מה זה נקרא להכיר את המהות שלו. יש הכרות שצריך לדעת מי הוא ומה הוא, למה הוא שייך, ולא להטיל עליו דברים שהוא לא שייך להם, כמו שלא ניתן לו משהו שהוא גדול מדי, גם לא צריך לתת לו משהו שהוא קטן מדי. וצריך לדעת מה מתאים למי, כמו הדוגמה המפורסמת, אם שואלים אם אפר של פרה אדומה זה דבר טוב או לא טוב, זה דבר מועיל או מקלקל, אז תלוי למי. לאדם תמה, אז האפר של פרה אדומה מתאר אותו. לאדם טהור, אז האפר של פרה אדומה מתמה אותו. אז על דרך זה משתמשים את זה כמשל בענייני חינוך. יש דברים שלאנשים מסוימים זה טוב ומצוין, ולאנשים אחרים זה לא טוב. הוראה מסוימת שמישהו שמע ממחנך מסוים שהוא נתן לאיזה אבא על הילד שלו, זה לא אומר שאנחנו יכולים להציק את זה על כל הילדים או על כל, או אפילו באותו משפחה על כל ילד. למה? כי ההוראות צריכים להיות דומים ומתאימים למהות של המחונך. זה היה הנושא בקיצור של פרק ז'. המשל יכול להיות תרופות, המשל זה יכול להיות... נכון? לא אומר שיעזור מישהו אחר? נכון, כן. אין, אי אפשר להשוות, בהחלט. עכשיו נעבור לפרק ח', וכמו שאמרנו, זה מהפרק הזה יתחיל לדבר על המצב. איך אפשר להכיר את המצב של המחונך? מה זה נקרא להכיר את המצב שלו? אז הרב יסדר מדבר כאן כמה וכמה פרקים להגדיר מה זה נקרא מצב של מחונך. נקרא את זה מבפנים. התחלקות בני אדם מצד ארבעה עניינים. רבי הקודם אומר שאם אנחנו רוצים להגדיר מצבים שונים של בני אדם, אנחנו יכולים להגדיר את זה באופן כללי מאוד לארבע עניינים, שבדרך כלל, כפי שהוא אומר האדמו"ר הזה קודם פה בקיצור של הפרק, בסוף הפרק, בדרך כלל החלוקה הזו היא בעיקר נוגעת למבוגרים. אצל ילדים צעירים לא שייך כל כך החלוקה, כפי שנראה עוד מעט. למרות שילדים שחיים אצל משפחה שההורים נמצאים באחד מהמצבים, אז זה משפיע גם על הילדים המסוימים האלה, שלכן המחנך למשל בכיתה שיש מולו 20 ילדים, אז הוא צריך לדעת מה המצב המשפחתי של אותו ילד אם אבא שלו נמצא באחד מהקטגוריות המסוימות, ובהתאם לזה יהיה לו יותר קל לעבוד או להשפיע עליו בדבר מסוים. מהם החלוקות? מהם ארבעת החלוקות? והכל חלוקה שהוא יגיד פה יהיה פרק שלם להסביר מה זה. זה יהיה ארבעת הפרקים הבאים. פרק ת' יסביר לנו אחר כך מה זה א' פה, פרק י' יסביר לנו את ב' וכן הלאה. הפרק הזה נותן רק הקדמת רקע כללית לחלוקה שקיימת בין בני אדם, שצריך לדעת אותה לפני שנותנים הוראות חינוכיות. א' זה לפי כללות עסקם, יושבי אוהל או בעלי עסקים. העבודה הזו, שאם אדם זכה להיות תלמיד ישיבה או אחר זכה להיות איש עסקים, דיברנו בעריכות גדולה, אם אתם זוכרים בשיעור הקודם, על ההבדל הזה מי הם תורתם ומנותם ומי הולכים לצבא, דיברנו על זה בעריכות. אלה שזוכים להיות בתחום הזה או אלה שבתחום הזה, זה משנה את ההסתכלות שלהם על החיים, ובמילא מי שרוצה לחנך אותם צריך להתאים את ההוראות בהתאם למצב שהבן אדם נמצא. זה א'. ב' זה לפי מצבם, עשירים או עניים. המצב הכלכלי שהבן אדם נמצא בו הוא בהחלט משנה, כפי שנראה בעריכות בהמשך, את ההרגשה, את ההתייחסות שלו לכל דבר. כמו שכתוב, עשיר יענה עזות. עשיר מדבר בעזות פנים. אז מה, בגלל שיש לו כסף, אז זה בהחלט משנה את כל ההתייחסות שלו. האדם עני בדרך כלל הוא יותר בצניעות, יותר מדוכא, יותר פגיע וכן הלאה. אז כל הדברים הללו חשוב לדעת מראש מי הוא האדם שעומד מולנו, מאיזה רקע כלכלי הוא נמצא. ג', לפי רגילותם, בלי הבדל עם טוב או רע. כשאנחנו רוצים לשנות איזה הנהגה מסוימת, זה מאוד חשוב לדעת אם ההנהגה שראיתי אצל מישהו זה חד פעמי, זה מידע חד פעמית. אם זה מידע חד פעמית אז ההתייחסות היא אחת, או שזה דבר שהוא כבר כל כך התרגל אליו וזה נהיה דם ובשר מבשרו, ואז לשנות את זה צריך בגישה אחרת לגמרי. ודלת זה לפי מקום מושבם בעיר קטנה או גדולה, זה מאוד משנה. אם הוא אנשים שגרים בכפר שהתנאי המחיה בכפר הם אחרים, אז בבית הפיתויים הם אחרים, או אדם שגר בעיר הגדולה, בעיר סוענת. עד היום אני יודע שיש בהצעות שיתוכים שאפילו כאלה שהם יוצאי מדינות חבר העמים, אז בשבילי מה זה משנה? מישהי מרוסיה, אז הם שואלים לא, מאיזה עיר ברוסיה? הם גרו שם בעיר הגדולה או בעיר הקטנה? ככה זה בהחלט משנה. אדם שהוא גר בעיר קטנה או בעיר גדולה, זה משנה את ההתנהגות שלו ואת ההתייחסות שלו לכל דבר. והנקודה הזו, להכיר את המצב שהבן אדם נמצא, הוא נקודה מאוד מאוד חשובה לדעת איך לקדם אותו. לפעמים צריך לקדם אותו בצורה מהירה, לפעמים בצורה איטית, וזה דיברנו הרבה פעמים שאנשים בחינוך הם בדרך כלל חסרי סבלנות ורוצים את הכל מהר ולהשיג תוצאות מיידיות, ובחינוך זה לא הולך כך, צריך ללכת מאוד בצורה סבלנית, אי אפשר בבת אחת לקפוץ מעל הכל. אולי ברוח חנוכה, שאנחנו כרגע סיימנו את חג החנוכה, אז יש נקודה מעניינת שפעם הרבי דיבר, שחנוכיה בדרך כלל היא בעלת שמונה קנים. למרות שביום הראשון אנחנו מדליקים נר אחד בלבד, יש לנו לפנינו עוד שבע קנים ריקים. ביום השני אנחנו הדלקנו שניים, אבל יש לנו שש ריקים. למה אנחנו לא לוקחים חנוכיה בצורה כזו, שכל יום נוסיף עוד קנה, וכל יום נראה את הקנים כולם דולקים? איך זה נראה? זה לא נראה יפה, כאילו יש לנו חצי חנוכיה לא דולקת. זה לא נראה מכובד, הרבה יותר יפה שהכל יהיה מואר. תמיד למלא את כולם, נכון? לציור לצייר את כולם. למה זה עשוי בצורה כזו? אז הרבי אמר, מה לומדים מזה, מהנקודה הזו? לומדים מהנקודה הזו נקודה מאוד מעניינת בחינוך, שכשרוצים, יש לנו ילד, נר השם נשמת אדם, כל ילד הוא נר, הוא נשמה, רואים שיש לו כל מיני בעיות שרוצים לתקן אותם. אנחנו רוצים מיד להדליק את כל החנוכיה, בבת אחת רוצים שהוא יהיה מושלם. אומרים לא, אתה צריך שבע קנים לראות מחובים, ואל תתרגש, נר אחד הולך, כרגע המצב שלו מספיק עם הנר האחד, הוא לא שייך לו יותר. בעזרת השם מחר, המצב שלו ישתנה, תוכל להוסיף לו עוד נר, וכן הלאה. זה הנקודה הבסיסית שכל הנושא שאנחנו כרגע נכנסים אליו, לכן כל כך חשוב להכיר את המצב של המחונך. כשמכירים את המצב שלו, יודעים שהתקדמות של פסיעה אחת בשבילו זה הרבה מאוד, לא צריך לדרוש יותר מזה, ולא להתרגש שאנחנו שבע קנים מחובים. לא נורא, תמיד להסתכל שיש את הקנה אחד הדולק ואיתו להתקדם על. במילא אותם ארבע עניינים שאיתם פתח הרבי הקודם את הפרק, הוא דיבר על כללות העסקים, אם זה יושבי אוהל או בעלי עסקים, אם זה עשירים או עניים, אם גרים בעיר קטנה או בעיר גדולה. אז הוא אומר, הוא מפרט את זה יותר, הוא אומר בעצם שש מפלגות בני אדם, יש שש סוגי בני אדם: א' יושבי אוהל, ב' בעלי עסקים, ג' עשירים, ד' עניים, ה' דרים בעיר קטנה, ו' דרים בעיר גדולה. וככה צריך להתייחס לכל אדם שבא מולנו, למדוד. יכול להיות אדם שהוא יושב אוהל והוא עשיר והוא גר בעיר קטנה, יכול להיות בעיר גדולה, יכול להיות שילוב של כל הדברים, וכל אחד מהשש דברים הללו הוא מאוד חשוב כדי לדעת איך להתייחס אליו. לכן צריך למדוד, איזה מדידה כבדה צריך למדוד כל אדם, לדעת בדיוק למה הוא שייך ואיך הוא שייך. תמיד שרואים את כל הפרטים הללו אז זה מפחיד להיות מחנך, מי בכלל מסוגל לעמוד במדידות האלה? אבל מצד שני, אם זכינו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ילדים, אנחנו צריכים לחנך אותם, ועדיין נתן לנו גם את הכוחות להתמודד עם זה בעזרת השם. אומר הרבי כך: אם היות אשר כולם כאחד מחויבים בשמירת קיום המצוות המעשיות וקביעות עתים לתורה, כל אחד צריך ללמוד הכל. כמו שאמרנו קודם, החנוכיה צריכה לדלוק עד 100%. מה זה משנה אם הוא גר בעיר קטנה או בעיר גדולה, אם הוא עשיר או עני? מה זה משנה אם הוא יושב אוהל או איש עסקים? אין אף מצווה שהוא יקבל פטור ממנה. אז מה זה משנה לנו? למרות זאת, וכולם צריכים בקביעות עתים לתורה ונגע במידות ישרות, בכל זאת הנה הם מתחלקים בענייני חינוך והדרכה, כל מפלגה ומפלגה לפי אורחה בחיים היומיומיים. כל תחום, כל אחד צריך ללכת בקצב שלו, וזה צריך הרבה סבלנות, ולא לראות שלמה אצל הדשא של השני הוא יותר ירוק, הילדים של השכן נראים יותר מוצלחים, או הילד השני שלי נראה אחרת מהילד הראשון, וזה מביא לתסכולים וכו' וכו'. צריך לדעת שכל אחד הוא 100% שלו, ואף אחד לא חי בשביל השני, ואף ילד לא אוהב שיגידו לו למה הילד הוא ככה ואתה אחרת, ואז הוא מרגיש שבעצם הוא אין לו אישיות עצמית, הוא רק סך הכל צריך להיות דומה למישהו אחר. אז אומר כאן הרבי, זה לא נכון, יש מפלגות שונות, וכל מפלגה זה עולם בפני עצמו, כל סוג זה עולם בפני עצמו, צריך להתייחס אליו כ-100% שלו וללכת בקצב שלו. החינוך וההדרכה המסודרת והבטוחה צריכה להתאים לגיל המחונך והמודרך. עכשיו, בעצם הקטע הראשון הוא דיבר על נושא שהוא קשור בעיקר למבוגרים, כמו שאמרנו קודם, אצל ילדים לא כל כך משנה העניין של עניים ועשירים או בעלי עסקים או יושבי אוהל, למרות שזה משנה באיזה בית הם מתחנכים, כי ילד שנמצא בבית של עשירים, אז הוא ודאי שהוא מושפע, הוא מתנהג ברחבות אחרת וכן הלאה. אבל בעיקר, כפי שהרבי מקדיש, כמו שאמרנו קודם, בקיצור של הפרק בסוף, אז אומר שלפי המפלגה זה בגדולים בעיקר. הקטע הבא זה מה קורה בקטנים. גם בקטנים צריך לדעת מי עומד מולנו. יש לנו ילד שרוצים לתת לו הוראות והדרכות מסוימות, אז צריך לדעת מי הוא הילד ואיזה גיל הוא, כי בכל גיל יש דרישות אחרות של תורה ומצוות. ונראה כאן כמה דוגמאות מעניינים. הוא אומר כך, החינוך וההדרכה המסודרת והבטוחה צריכה להתאים לגיל המחונך והמודרך. מביא כאן הרבי את הפסוק באיוב, עיר פרא אדם יוולד. עיר זה סוס קטן, כן? פרא אדם יוולד. מה הפירוש של הפסוק הזה? יש כאן שני פירושים לפסוק הזה. יש פירוש אחד שאומר אבן עזרא, ויש פירוש שני שאומר רש"י על הפסוק הזה באיוב. פירוש אחד אומר, פשוט אדם כשהוא נולד, כשהוא קטן, אז זה מתאר לנו שאדם כשהוא יוולד, הוא עיר פרא, הוא נולד חסר דעה, חסר הרגלים נכונים, אם ניתן לו לגדול כפי שהוא, יגדל פרא. זה פירוש אחד. פירוש שני, שהפסוק הזה לא רק מתאר מצב, אלא הפסוק הזה גם נותן הוראה מה לעשות. רש"י אומר, עיר פרא, אדם שהוא נולד כמו עיר פרא, אדם יוולד, יוולד מלשון הרגל, ירגיל את עצמו, ירגיל את עצמו להיות אדם, נולד את הסוס, תהיה בן אדם. זה ככה רש"י מסביר את הפסוק. עיר פרא, אדם יוולד. גם לפי הפירוש הראשון וגם לפי השני, אדם נולד, הוא נולד כמו עיר פרא, בזה אין הבדל. מביא כאן מדרש מאוד מעניין. כמבואר במדרש רבה, המדרש רבה אומר ככה, בסדר גדילתו של אדם. אומר המדרש, המדרש הזה מתייחס למה ששלמה המלך אומר בקהלת, שיש שבעה הבלים. הבל הבלים, הכל הבל, יש שם שבעה הבלים. אז המדרש אומר שחיי האדם מחולקים לשבעה הבלים, לשבעה סוגי מדרגות, והוא מדמה את המדרגות השונות לבעלי חיים. הוא אומר ככה, בן שנה דומה למלך. אדם שהוא בן שנה הוא כמו מלך, שוכב במיטה, כן, נושאים אותו בכבוד על כפיים, הכל, כולם מחבקים אותו, כולם מנשקים אותו, הוא כמו מלך, שנה ראשונה הוא מלך. זה הוא חושב כל החיים, לא רק בן שנה. בן שנה נותנים לו תחושה שהוא מלך. בין שתיים ושלוש, כשאדם הוא בין שנתיים ובגיל שלוש, דומה לחזיר. למה הוא דומה לחזיר? כי הידיים שלו הוא דוחף לכל מקום, וגם שיש מקומות שמלאים במקומות מטונפים, דוחף. כל מה שהוא מוצא הוא דוחף לפה, כל הלכלוכים הוא מכניס לפה. ככה הטבע של כל ילד, כל אחד חושב שרק הילד שלו, אז המדרש אומר שככה זה כל ילד. בין שנתיים ושלוש הוא דומה לחזיר, שהוא נובר כל הזמן בהשפע. אחר כך ממשיך המדרש ואומר ככה, בן עשר שנה קופץ כגדי. בגיל עשר אז הוא קופץ, מגיל שלוש עד גיל עשר זה שנים שהוא אין לו רגיעה, הוא קופץ, הוא משתולל וכן הלאה. מה ההמשך? ההמשך ככה, בן עשרים הוא כמו סוס. למה כמו סוס? כתוב שסוס הוא נוהם, זאת אומרת שבגיל עשרים הוא משבח את עצמו מאוד בכל מקום. דבר נוסף יש לסוס, שהסוס מייפה את עצמו. על סוס שומרים על היופי שלו, סוס יפה, ככה בן 20 הוא מייפה את עצמו, והוא מחפש להתחתן כבר. אז זה כמו סוס, הוא מחפש עגלה. זה בן 20. אחר כך מה השלב הבא? נשא אישה, אחרי שהוא התחתן, כתוב הוא כמו חמור. למה הוא כמו חמור? כי יש לו עכשיו עול של פרנסה, הוא חייב לדאוג לפרנס את אשתו ובני ביתו, כמו חמור לעול, יש לו עול הפרנסה, הוא כמו חמור. אחר כך כתוב, כשנולדו לו ילדים, הוא כמו כלב. למה? כשנולדו לו ילדים, אז הוא צריך להביא פרנסה הביתה, להלוות מאנשים, להעיז פנים בכל מיני מקומות, להיות כמו כלב. כלב הוא מעיז פניו, אז כשיש לו ילדים הוא כבר כמו כלב. אחר כך כתוב שהוא נהיה זקן, הוא כמו קוף. למה? שהפנים שלו השתנו להיות חזרה כמו ילד, אבל כולם צוחקים ממנו כבר זקן, מדובר בזקן שהוא לא תלמיד חכם, אלא סתם אדם זקן, הוא נהיה כמו קוב. אלו השבע השלבים שהמדרש אומר, ממלך נהיה חזיר, נהיה גדי, חמור, נהיה סוס, נהיה חמור, נהיה כלב ונהיה קוף. השלבים הללו זה לא רק בדיחותה, אלא ככה זה באמת נכון, שאדם כל שלב בחיים שלו הוא מתייחס אחרת לחיים, הוא מגיב אחרת לדברים, הוא מתנהג אחרת. אז אנחנו רוצים לחנך בן אדם, לא יהיה דומה אדם בן 20 שהוא כמו סוס לאדם שהוא בן 10 שהוא כמו גדי. אי אפשר את אותם הוראות לתת לילד בן 10 ולבחור בן 20, זה שונה לחלוטין. וגם אדם זקן לא דומה לאדם שהוא כרגע בתקופה שהוא כמו כלב, זה שנים, תקופות שונות לחלוטין.